מסכת בבא בתרא דף ממחית, נתחיל בעמוד הקודם, חמש שורות מלמטה. אמר בהונה, תליוהו וזבין, זבינה זבינה. מה יטעמה? כל דמזבין איניש, אילב דאניס להבה מזבן. ואפילו אחי, זבינה זבינה. אמר בהונה, אם אילצו ויכריחו, ממש אנסו בן אדם למכור משהו, והוא מחר, הרי שהמחירה חלה. בלשון משל אומר רב הונה, תליוהו. אפילו אם תלו את הבן אדם הזה, אמרו לו או שהוא מוכר או שהורגים אותו. תלו אותו. אבל הוא מחר, הרי שהמחירה היא חלה. מה סברתו של רב הונה? אומר, הרי כל אדם שמוכר את חפציו, חפצי ביתו, למה הוא מוכר אותם? ודאי, מחמת שהוא דחוק למעות, אין לו כסף. לכן נאלץ למכור. והדין הוא שהמחירה חלה. לא אומרים, אילו הבן אדם הזה היה לו כסף, אז אולי הוא מוכר את המטלטלין של ביתו. המחירה היא חלה. כן, הוא הדין, כל אדם שננס באונס, שיכריח אותו ויצאו אותו למכור, הרי שהמחירה היא חלה. כמובן, מדובר כאן דווקא לגבי מחירה בלבד. לגבי מתנה, למדנו למעלה, שרבונה אומר, שאם אדם נתן מתנה, אבל מכוח אונס, זה לא עכשיו למתנה. מתנה צריכה להיות דווקא אם היא באה מהלב. אבל לגבי מחירה, סובר רב הונה שהיא נחשבת למחירה. מקשה הגמרא ודילמה, שני אונסה דנשה מאונסה דאחריני. איך אתה לומד? כמו שאדם שדחוק למעות, אם הוא מוכר את המתחפצים של ביתו, מטלטלין שלו, המחירה היא חלה. הוא הדין, כל אדם שהיכו אותו וכדומה, אילצו אותו למכור, המחירה תחול. אולי יש הבדל. כאשר האדם הזה מוכר, נכון בגלל שהוא דחוק למעות, נכון שהוא אנוס, אבל אחרי הכל, בגלל האונס, הוא החליט למכור. לכן המחירה תופסת. אבל כאשר האדם הזה, הוא בכלל לא רוצה למכור, אלא מאלצים אותו, זה בעצם אונס חיצוני. מי אמר? שבדבר כזה גם כן המחירה תועיל. איך אתה לומד דבר אחד מהשני? אלא כדיתניה. יקריב אותו, מלמד שכופין אותו. יכול בעקוחו, תלמוד לומר לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שאומר רוצה אני. אומרת הגמרא, אלא רב הונה למד את ההלכה שלו, שאדם שמחר מחמת אונס, זה נחשב למחירה ממקור אחר. מצאנו לגבי קורבנות, כתוב הפסוק כך, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני השם. המילים יקריב אותו, לכאורה הן מיותרות. למה? שהרי לפני זה כבר כתוב, זכר תמים יקריבנו. שמה הפסוק מסיים ואומר, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו. אלא, באו חזה ודורשים, יקריב אותו, כלומר יקריב אותו בכל מצב. דהיינו אדם שמחויב להקריב קורבן, הוא אומר, אני לא רוצה להקריב. הדין הוא שהוא יקריב אותו, בעל כוחו יקריב אותו. מה הכוונה בעל כוחו? כופין אותו, מקים אותו עד שילך ויקריב. לכאורה, אומר התנה, הייתי חושב שכופין אותו וזה הכל. הוא ילך ויביא וזהו. הפסוק אבל מסיים ואומר, יקריב אותו לרצונו לפני השם. משמע דווקא אם זה מרצונו, לא בכפייה. אבל אם ככה, יש כאן סתירה. האם אדם יקריב את קורבנו אפילו בכפייה או דווקא מרצון? כך אומר התנה שכופין אותו עד שאומר בפיו רוצה אני. אני לא מתייחס למה שבליבו הוא לא רוצה. כיוון שהוא אומר בפיו רוצה אני, הרי שנחשב כאילו ברצונו. מכאן בעצם המקור של רב הונה, שהוא הדין, כל אדם שאנסו אותו למכור, בסופו של דבר הוא אומר, טוב אני מסכים למכור לך, הרי שהמחירה היא חלה. כי למדנו מכאן, כשאדם אומר רוצה אני, למרות שהרצון הזה הגיע מתוך כפייה, עכשיו כאילו רצון אישי ממש. ודילמה, שאני התם, דניח עלי דתיהווה לה כפרה, את הגמרא, מה הראיה משם, איך אתה לומד משם? הרי דווקא שם, כיוון שמדובר ביהודי, וכל יהודי הלב שלו טהור, הלב שלו, הפנימיות שלו, הוא רוצה ללכת ולהתכפר, רוצה שלא יעלה בעוונות, לפיכך, על פי שיש לו יצר הרע, קמצנות וכדומה, ולכן הוא לא רוצה להקריב את הקורבן. רואה, שמקים אותו, אומר רוצה אני, זה דווקא הרצון הפנימי של האדם. כי אדם רוצה שיהיה לו כפרה. לכן אמרנו שכופין אותו עד שאומר רוצה אני, ועכשיו כאילו הוא הסכים לקר בכל ליבו. אבל כאשר האדם מוכר איזה חפץ, הוא עושה את זה בכפייה, גם שהוא אומר בפיו רוצה אני, זה לא רצון הפנימי, זה לא רצון אמיתי. ומנהל להם שגם במקרה כזה נחשב כאילו הוא הסכים והדבר הזה חל, ואלה מספה. וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שאומר רוצה אני. כלומר, אומרת הגמרא, אכן לימוד של רב הונא זה לא מעין של הקורבן, אלא מדין של גיטי נשים, שזה נמד שם באותה הברייתא. שמה ידוע הלכה שאדם שהוא מגרש אישה זה חייב דווקא מרצונו. כתוב, אחת אבל אפשר כרטוט ונתן בידה, נתינה זה רק מרצון. אבל ישנם אנשים כאלו שהם צריכים לגרש נשותיהם. למשל, אדם שכולו מוכה שחין וכדומה, או בפיו או גופו כולו מעלה ריח רע, והאישה לא מסוגלת לחיות עם אדם כזה. לפיכך, במקרים שכאלו מבקשים מהבעל שיגרש. אם הוא לא רוצה, אז כופין אותו שיגרש. אבל, אומר התנא, אם הבעל הזה לא רוצה לגרש, מה עושים לו? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני לגרש, ואז הוא נותן לה את הגט. שם זה לא קורבן. ובכל זאת אנחנו רואים, ברגע שהוא אומר רוצה אני, נחשב כאילו הוא רוצה בכל ליבו, הוא עדין בעינינו. ברגע שמאלצים אדם למכור, והוא מכר את החפץ או את הבית וכדומה, אז נחשב שהוא הסכים לכך בכל ליבו. הגמרא דוחה, ודין משנה הטעם, די מצווה לשמוע דברי חכמים, גם משם אפשר ללמוד, גם מעיני גיטים, שהרי שמה חכמים אמרו שאחד כזה שהוא חולה ואישה לא מסוגלת לחיות איתו, כמו שאמרנו מוקש יחין, אפשר להתקרב, לא יכולה להתקרב לבעלה וכיוצא בזה. במקרים שכאלו, החכמים ציוו אותו לגרש. כיוון שמצווה לשמוע דברי חכמים, לפיכך, אז אנחנו אומרים שאם האדם הזה לאחר הכפייה מה רוצה אני, אכן זהו הרצון הפנימי של האדם לעשות מצוות שמוע בכל החכמים. אבל לגבי מכירה, באו אנשים, אילצו אדם למכור, מי אמר שנחשב הדבר הזה כמכירה? אלא סברה הוא. אגב, אונסה גמר ומקנה. אלא אומרת, דברי רב הונא שאמר, זה לא אמר את זה מחמת איזה מקור, אלא היגיון שלו, היגיון חזק. מה הוא אומר? נכון שהאדם הזה הכריח אותו והלציא אותו למכור. אם הוא לא ימכור, יקו אותו וכדומה. אבל בסופו של דבר, כן. האדם הזה, נכון שהרצון הזה הגיע עליו מחמת כפייה. אבל אחרי שאונסים אותו ואם לא יקו אותו, אז בסוף הוא מסכים בכל ליבו למכור. אז זה לא זה מעשה חיצוני, זה מעשה פנימי. שנכון הוא נובע מכוח אילוץ, מכוח אונס, אבל הוא מסכים לכך. לכן הדבר הזה מועיל. מוטיב רב יהודה, גט המעושה בישראל כשר, ובגויים פסול. ובגויים חובטין אותו ואומרים לו, עשה מה שישראל אומר לך. והמי, התם נמי נמה, אגב אונסה גמר ומגרש. רב יהודה מקשה על הסברה הזאת של רב הונא, שאדם שעושה מעשה מחמת אונס, כיוון שבסופו של דבר הוא מסכים לכך, הדין הוא שזה נחשב על המעשה גמור. אפילו שהוא לא אמר את זה בכל ליבו, זה עכשיו כאילו עושה את זה בכל ליבו, כי הוא בסופו של דבר הוא הסכים. כתוב, גט המעושה, גט שהאדם נאנס כדי לתת אותו לאשתו, הדין הוא שאם ישראל אנס אותו, דהיינו בית הדין, הם אנסו את אותו הבעל שיגרש. הרי שהגט הזה כשר. אבל אם גוי אנס את אותו הישראל שייתן גט לאשתו, הדין בזה שזה פסול. ומה הדין? אם בית הדין באותו המקום, בית הדין של היהודים, אין להם כוח להכריח באדם לגרש. הם צעים תחת עול הגויים וכיוצא בזה. אבל הממשלה מוכנה לשתף פעולה עם בית הדין של היהודים. אז מצב שכזה, אסור שבית הדין של הגויים יגידו, תשמע, תגרש. זה לא מועיל. אמרנו עכשיו שבגויים, אם הגויים אנסו אותו וילצו אותו לגרש, זה לא מועיל. אבל יכולים שהגויים יגידו, תשמע, אתה תעשה מה שבית הדין של היהודים אומרים לך. מה שהרב יפסוק, אתה תעשה. אז מלא, כיוון שהם לא אנסו אותו לגרש, הם אנסו אותו לשמוע בכל הרב. והרב הוא זה שאמר לגרש, אופן כזה, זה מועיל. זה שאמר, ובגויים, איזה מקרה שצריך שהגויים אינסו אותו, אז איך עושים את זה? הגויים חובטים אותו, הגויים אונסים אותו, ואומרים לו, עשה מה שישראל אומר לך. ולכן, כמה שמסורו של דבר, הישראל, הרב, הוא זה שאומר לגרש, אז אופן כזה, הגט קשר. עד כאן דברי התנה. ועכשיו, רב יהודה מקשה מכך. ואם אתה אומר לי, שכאשר האדם עושה מעשה מחמת אונס, אבל מכל מקום מסורו של דבר, הוא הסכים לכך, נחשב כאילו הסכים בכל ליבו, אז למה אם הגוי אנס את היהודי לגרש, אני אומר שהגט הזה פסול? הרי אחרי הכל, אותו אדם, אותו הבעל, הסכים לגרש. עונה הגמרא, היתמר על אמר המשרשייה, דבר תורה, אפילו בגוי כשר, ומתם אמרו בגוי פסול, כדי שלא תהה כל אחד ואחת הולכת ותולה עצמה ביד גוי, ומפקעת עצמה מיד בעלה. עונה הגמרא, הרי המשרשייה הסביר את דברי התנה, ואמר שבאמת מן הדין, גם אם גוי אילץ את אותו הבעל, שהוא מוקש חין וכדומה, שיכתוב גט לאשתו ויגרש אותה, באמת זה המועיל. אבל למה החיים אמרו שהגט הזה יהיה פסול? החיים חששו שלא יבואו נשים כאלו שהם באמת, הבעל שלהם הוא לא מוקש חין ולא מחויב לגרש את אשתו ולא כלום. כל אחד תלך, כל אחד שיש לזה מריבה עם בעלה, תלך לאיזה גוי ותגיד לו שהוא יאלץ את בעלה כדי שיגרש אותה. אפילו יכול להיות שבגלל זה גם התחתה עם אותו גוי, העיקר שגוי הוא לא אכפת להם. יעשה את זה הגוי, ואז זה ידע זה הבעל ימסור את הגט לאשתו ויגרש אותה. כיוון שלא רצו חכמים שכל אחד תבוא להפקע את עצמה מידי בעלה על ידי רשעות כזו, לפיכך אמרו חכמים, אם גוי אילץ אדם לגרש, הגט פסול. רק אם זה יעדי ישראל. ישראל בית הדין ודאי לא יאלץ איזה בעל לגרש, אלא אם כן, יש לכך סיבה הלכתית. מוטיב רב המנונה, לקח מסיכריקון וחזר ולקח עם בעל הבית. מקחו בטל ועמי, התם נמי נמה אגב מונסה גמר ומקנה. היה תקופה אחרי חורבן בית המקדש בארמונות הרבים, שהיו גויים, רשעים, רוצחים, נקרא סקריקון. והם פעמים תופסים יהודי, רוצים להרוג אותו. והיהודי אומר לו, תשמע, במקום זה, הוא ייתן לו איזה שדה, איזה בית, והוא נותן לו את נפשו לשלל. מה הדין באדם שהלך וקנה את אותו הבית, מאותו סקריקון, מאותו הגוי הרוצח? שהוא לקח את השדה הזו מחמת איומים. בא אדם עכשיו קונה את זה. ודאי שהמחירה הזו בטלה. כי הסקריקון הזה זה גוי אלם ואנס. אז זה לא עכשיו שייך לו אליו. אבל אדם הלך וקנה את זה ממנו. שילם לו כסף. קנה את זה ממנו. וחזר ולקח בעל הבית. הלך חזרה לבעלים האמיתיים של המקום. אמר לי, בבקשה, אני מבקש שתמכור לי את זה עכשיו אתה. ומחר לו, אני מקחו בטל. אם לאחר זמן יכול אותו האדם שהבית הזה היה שלו, יכול ללכת ולהוציא את זה בבית דין וכדומה מהקונה, יש לו זכות. הוא לא יכול להגיד לו, מכרת לי את זה, המכר בטל. כי כל מה שהוא מכר לך את זה, פנישים היה אומר לו, לא מוכר לך את זה, הסקריקון היה הולך והורג אותו. לכן המקח בטל. מקשה על כך רב המנונה. לכאורה לפי דברי רב הונה, למה אני אומר שהמקח בטל? הרי, כיוון שאחרי הכל, האיש הזה, אותו הבעלים, הסכימו כרגע למכור את זה, המקח צריך שיחול. עונה הגמרא, היתמר עלה אמר רב, לא שנו אלא דאמר לי, לך חזק וקנה, אבל בשטר קנה. זה גמרא, הרי, רב הסביר את הממרה הזו, אמר מה שהמשנה אמרה שהמקח בטל, זה רק כאשר אמר לו בפיו בעלמה, כן כן, לך חזק וקנה. לך תעשה פה כי אין חזקה, תפרוץ, תגדור, תנעל, וממילא עשה פה קניין. הדיבור הזה, ודאי הוא לא אמר לו את זה בכל ליבו. זה מהסבב אל החוץ. לכן באמת, אני אומר שזה לא קניין. אבל אם הוא כתב לו שטר, אומר רב שבאמת זה מועיל. המקח קיים, מדוע? שאם האדם, אותו הבעלים, תרחו לכתוב שטר, כנראה כתב לו את זה בכל ליבו. אבל בי זה היה באונס, אבל לא כתב את זה בכל ליבו. ולכן באמת זה מועיל. מת הגמרא, ולשמואל דאמר אב בשטר נמי, לא קנה, מה יקלה ממר? מודה שמואל, היכה דיהב זוזה. בקשה גמרא, אבל לכאורה, עדיין מה יעשה רב הונה עם דברי שמואל? הרי שמואל הסביר את המשנה, מה שכתוב לקח מסקריקון, וחזר ולקח בעל הבית, חזר כנמל מכחו בטל, זה אפילו כאשר אותו הקונה, אותו הלוקח, הוא קיבל על כך שטר מהבעלים היהודים, בכל זאת זה לא מועיל. לפי דעתו, מה יסביר רב הונה? למה זה לא מעיל? הרי לך ראינו, הוא קטל ומפורש שהוא מוכר לו. עונה הגמרא, שמואל מודה שאם האדם הזה, הבעלים, לא רק שהם כתבו שטר, אלא גם שילמו כסף לאותו הקונה, שילם כסף לבעלים, שמקרה כזה, אכן, המקח חל. אם הוא רק כתב שטר, זה מהסבב ולחוד, זה לא נקרא מחירה. זה לא מועיל. זה לא נקרא מחירה. אבל אם אותו הלוקח, הוא שילם כסף לבעלים, למרות שהיה פה אונס, כלומר, אם אני לא אקח ממנו כסף ואמכור לו, אז ממילא אותו סקריקון בר מינן יהרוג אותו. אבל בכן, ברגע שהוא קיבל כסף, זה נקרא מחירה, אבל פי שבאונס היא מועילה. וגם רב הונה שאמר, שאם תליהו וזבין, אם אנסו אותו והוא מחר, המחירה נחשבת והיא חלה, זה אך ורק כאשר אותו המוכר קיבל כסף. אבל אם הוא לא קיבל כסף, אלא רק כתב לו שטר מחירה בעלמה, גם רב הונה מודה שזה לא נקרא מחירה, כי לא הייתה פה שום מחירה. ולרבי וידי מסיים במשמה דרב נחמן. ככה אין לו, מה עוד יש לו, מה יקל למר? רבי וי ממרה הוא. הוא אמרה לרב הונה, להסביר עלי. אומרת הגמרא, ועדיין איך רב הונה הסתדר עם אמרה של רבי וי? הרי רבי וי הביא למעלה אמרה בשם רב נחמן. הוא הביא רב נחמן התחילה דברי שמואל. אחר כך הוא הביא את דברי נחמן עצמו סברתו האישית, שהוא סובר שאדם שמחר את הקרקע באונס, הרי שהמקח הוא בטל. אבל מכל מקום, זכאי אותו הקונה שקנה את הקרקע הזו באונס, לקבל את כספו בחזרה. אם כן, יוצא, ששם מדובר שאותו המוכר שהמחר באונס הוא קיבל כסף. ובכל זאת, אומר על כך רב נחמן, רבי וי בשם רב נחמן, שהמכר הזה בטל, קרקע אין לו, הוא לא זכה בקרקע. לכאורה איך רב הונה יסתדר? רב הונה סובר שאם האדם אנסו אותו למכור והוא קיבל כסף, המקחל, הקרקע שלו. וכאן רבי אומר שרב נחמן, שהמקח בטל. עונה הגמרא, דברי רבי וי זה לא דברי משנה שרב הונה לא יכול לחלוק על זה. רבי וי אומר את זה בשם רב נחמן, חברו של רב הונה. רב הונה חולק, וסובר שאם האדם קיבל כסף תמורת המקח, אף על פי שזה היה באונס, המקח חל. אמר רבה, הלכתה, תליהו וזבין, זבינה, זבינה. ולא אמרן, אלא בשדה סתם, אבל בשדה זו, לא. ותדה זו נמי, לא אמרן, אלא דלה ארצה זוזה, אבל ארצה זוזה, לא. ולא אמרן, אלא דלה, אבל לה להשתמותה, אבל לה להשתמותה, לא. אומר רבה, הלכה היא כמו שאמר רב הונה, שאם אנסו את האדם למכור, כלומר, ומשל, תלו אותו ואז הוא מחר. הדין הוא שהמחר חל, אבל שזה תנאים. זה דווקא כאשר אותו הקונה אמר, תמכור לי איזה שדה. יש לו כמה שדות. תמכור לי שדה. והלך המוכר והצביע, אמר, טוב, אני מוכר לך את השדה הזו. רק באופן כזה המחר חל. כי עד שהוא בחר, זה מראה שאכן הוא הסכים בסופו של דבר למכור. אבל לי אם אותו הקונה אנס אותו למכור לו שדה מסוימת. פן כזה המחר לא חל. וגם מה שאמרנו שאם הוא אנס אותו למכור לו שדה מסוימת שהמחר לא חל, זה רק כאשר הוא לא, אותו המוכר, כשקיבל את הכסף, הוא לא ישב לספור את הכסף. אבל אם המוכר כשקיבל את הכסף ישב לספור את הכסף, אם ככה זה מראה שנכון שזה היה באונס, אבל בסופו של דבר הוא הסכים, ולכן אפשר לספור, לדעת כמה בדיוק הוא קיבל. פן כזה, זה מועיל למרות שהוא דרש ממנו שדה מסוים. אתה אמר לו שדה זו. וגם זה. גם כאשר הוא לא סבר את הכסף, מתי אנחנו אומרים שאם אמר לו שדה זו, המחר לא חל? זה רק כאשר לא היה לו דרך להתחמק ממנו. והוא מכר לו, אז באמת המחר לא חל. אבל אם היה לו דרך להתחמק ממנו, כגון, שאמר לו, תשמע, תבוא, מחר אין בעיה, נכתוב לך שטר. עד מחר, רחם השם, ואתה יכול כבר להיעלם. אמרת, תמתין עד שתבוא אשתי, וכדומה, עד שיבוא בני, וכן אז זה הדרך. היה לו אפשרות להתחמק, והוא לא התחמק, אלא כתב לו שטר, הרי זה מוכיח שבאמת הוא הסכים בסופו של דבר למכור, וכיוון שקיבל את הכסף שלו, פרפי שלא ספר אותו, המחר חל. תגמרה והלכתה, ויכול הוא דאבו זביני זביני, ואפילו בשדה זו, דה אישה כשדה זו דמיה. ואמר הממור, תליהו וקדיש, קידושיו קידושין. מת הגמרא, וההלכה היא לא כדברי רבה, אלא גם באופנים שלמעלה, המחר חל. אם האדם אנסו אותו למכור, וקיבל עבור זה כסף, המחר חל. אפילו כאשר אותו הקונה דרש שדה מסוימת. למה? שהרי כשאדם מקדש אישה, זה אישה מסוימת. והדין בזה אמר הממור, אם אדם אנסו אותו והוא קידש, יש כאן שני פירושים, הרשב"א מפרש, אם אנסו אישה, הכריחו אישה שתקבל קידושים, והיא קיבלה את הקידושים, הקידושים חלים. דעת הרמב״ם שונה. דעת הרמב״ם שמדובר כאן, אם אנסו את הגבר לקדש את האישה ונתן לקידושים, הרי שהקידושים האלו חלים. כל פנים, כאן מדובר שאדם מקדש שם מסוימת, ואמר הזה הממור, שאף על פי כן, כיוון שבסופו של דבר הקידושים ניתנו, הקידושים חלים, הוא הדין, כאשר אדם מוכר אפילו שדרשו ממנו שדה מסוימת, אם קיבל כסף, הרי שזה חל. מה אומרת דעה אחרת? מור ברב אשי אמר, באישה ודאי קידושין להבו, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו שלא כהוגן, והפקעין הוא רבנן לקידושין מיני. מור ברב אשי אומר, אישה שקיבלה כסף של קידושין בעל כוחה, הקידושין ודאי שהם לא חלים, למרות שלכאורה מצד הסברה היה צריך לחול. למה? כמו שאמרנו שמחר הוא חל גם כאשר זה נעשה בעל כוחו, קיבל כסף, אז זה חל. גם לגבי אישה, למרות שהיא קיבלה את כסף קידושין בעל כוחה, על פי כן, לכאורה זה יצריך לחול. הוא אומר לו, החיים עקרו את כסף קידושין. אמרו, הכסף שקיבלת, זה כאילו קיבלת אותו במתנה. הקידושין, את לא מקודשת. החיים עקרו. הרי הכסף שייך בן אדם, אבל בבית דין יכול להפקיר כסף של בן אדם. וכאן באים החיים ואומרים, כל הכסף שקיבלת, מאותו אחד זה הפקר. זכית בזה במתנה. אבל את לא מקודשת לו. למה? הוא עשה דבר שלא כהוגן, להעלת אישה להתקדש. חיל החכמים עשו דבר שלא כהוגן, ואמרו לו, הכסף שלך הוא הפקר. הפקיעו ממנו את הקידושים. אמר לרבינה לרב אשי, תן אחד קדיש בחספה. קדיש בביאה, מה יקל לאמר? אמר לי, שביאו רבנה בעייתו בעיל הזנות. אומרת הגמרא, אמר לכאורה, בשלמה כאשר אדם קידש אישה בכסף, או בשווה כסף כמו טבעה וכדומה, אחרי הם הפקירו את הכסף הזה. ואם האדם קידש בביאה, מה שאני אגיד יפקיעו, מה שתלך להפקיע פה. אומר, חכמים דנו את הדבר הזה כמו מעשה סתם של חטא בעלמא. ולכן אין איזה מעמד של קידושין, ולכן אותה אישה שהוא קידש אותה בעל כוחה, אינה מקודשת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.